ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל ילון
עכשיו 4-4 דקות, ישראל במלחמה, 585 ימים, 58 חטופים עדיין בסיוט בעזה, עידן אלכסנדר כבר בבית, מודה לנשיא טראמפ, בינתיים מרחוק, השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף ואדם בולר נפגשים עם משפחות בכיכר החטופים, ובולר אומר שם, יש סיכוי לעסקה גדולה כרגע. ובינתיים, טראמפ מתקבל בחוות מלאכים בסעודיה, וכבר מתחיל לספור את הרי הכסף שזורמים שם מן הסתם, מה ישראל עלולה להפסיד אם טראמפ והסעודים ידלגו לה מעל הראש? כמה כסף ישראל ואזרחיה יכלו להרוויח? את זה מן הסתם יודע ראש הממשלה שהוא גם מר הכלכלה מצוין. זוכרים שיש קבינט כלכלי בישראל? זוכרים ששר האוצר ושר הכלכלה הקימו קבינט שכזה לדון בו בזמן מלחמה, על החורים בקופת המדינה בזמן מלחמה ובכלל על מחלת יוקר המחיה בישראל? אז אין צורך להתאמץ, יש רק קבינט על הקרח. הקבוצה שיכלה לקבל את ההחלטות הכי חשובות לקופת המדינה ולאזרחים שלה, הקבינט הזה לא מתכנס. אגב, יש גם קבינט דיור. הקבינט הזה התכנס השבוע בפעם הראשונה מאז שהממשלה נבחרה. רק שרים ללא מומחים. ממשלה שעוסקת בדיונים עם עצמה לא תגיע לשום מקום. המחירים ימשיכו לטפס בהשוואה למדינות המפותחות בארגון ה-OECD. אפילו דירה ממוצעת זה חלום לזוג ממוצע בישראל. וראש הממשלה שכח מזמן מה זה להיות מר כלכלה. אז כמה כסף לדעתכם ישראל עלולה להפסיד במידה ולא תיכלל בסדר החדש של המזרח התיכון? עוד מעט התשובות, וגם השווקים חוגגים על הסכם הסחר, ארצות הברית סין, איך עוצרים את התפשטות מחלת החצבת בישראל, וארגון המורים העל יסודיים לקראת שביתה, הפגנת ענק מחר בכיכר הבימה. איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס, כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. ועדת החוץ והביטחון אישרה היום בהצבעה חוזרת את גיוס המילואים בצו 8 ואת הערכת הצווים עד לתאריך 22 במאי. עורכת הדין איילת ציידוף, ראש תנועת אמהות בחזית, אומרת לאיפה הכסף שהאישור יפגע בצהל ובמשק בישראל.
העלויות הכלכליות הן דרמטיות. צהל כבר לא יודע לשלם את סכומי העתק על מנת להאריך את המלחמה. כולם יודעים שהמלחמה הזאת היא מלחמה ללא מטרות. הצבא שחוק. אחוזי ההתעצבות למילואים הם למטה מ-50%. כל מי שעכשיו יתעקש לשלוח עוד ועוד צווים לאנשים שכבר הודיעו שכוחם אינו יכול להם יותר, למעשה יחשוף את מדינת ישראל במלוא ערוותה הביטחונית.
חברי הוועדה לביקורת המדינה מבקרים את התנהלות משרד האוצר בניהול זיכיון השימוש בים המלח. בין הליקויים שהמבקר חשף, אובדן הכנסות של מאות מיליוני שקלים לקופת המדינה ונזקים סביבתיים מתמשכים. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת מיקי לוי קרא בישיבה לוודא שלא יהיו יותר טעויות בהנפקת הזיכיון החדש. עד כאן הכותרות, כבר מתחילים. הנשיא טראמפ הגיע לסעודיה, לריאד, והתקבל שם בכבוד מלכים, והביא איתו משלחת גדולה ומכובדת של אנשי עסקים. טראמפ אוהב כסף, הוא בא לעשות כסף, וכך גם אנשי עסקים שמסביבו, ואנחנו רוצים לבדוק מה היחסים שלנו, של ישראל, עם המפרציות, מה יש לנו איתם בשלב הזה, ומה היינו יכולים להרוויח אם היינו עושים גם איזשהו הסכם עם סעודיה, ותכף נדבר עם הדוקטור יאוז סבר, שהוא יו"ר לשכת המסחר ישראל למפרץ, חבר בקואליציה לביטחון אזורי. דוקטור יאוז סבר, שלום. שלום. שמע, בוא נדבר קודם כל על טראמפ. האינטרסים שלו מאוד מאוד ברורים. תן לנו בריף קצר על מה הוא מחפש שם, חוץ ממה שאנחנו יודעים שהוא מאוד אוהב שנופלות עליו מטבעות.
כן, אז טראמפ מחפש בעצם שלושה דברים. הראשון זה בעצם את היחסים הכלכליים, את ההסכם הכלכלי, שמסגרתו סעודיה תשקיע בארצות הברית, ועוד יתר טובין ודברים, כמו המטוס שכבר קיבל מקטר. ואין בזה שום דבר יוצא דופן, ארצות הברית וסעודיה הולכות הרבה שנים ביחד, עוד מימי אבן סעוד ורוזוולט, אין בזה חדש. הדבר השני שהוא מחפש זה בעצם לחזק את הברית הסונית המתונה, לקחת את סוריה לתוך הברית הזאת, להזיז אותה מטורקיה, ושכל הברית הזאת תעמוד בעצם כנגד הציר השיעי שבראשו איראן, שוב חופף גם לאינטרסים ישראלים בצורה די מובהקת. והדבר השלישי שהוא מחפש, לפחות על פי, מה שנקרא על פי דיווחים זרים, אבל זה לא צריך להיות גאון בשביל להבין את זה, הוא מחפש את פרס הנובל האישי, וזה המקום מכל השלושה האלה שבו הוא גם הכי צריך את שיתוף הפעולה הישראלי, שלצערנו הרב, הן בלשכה והן בקואליציה, עושה רושם שלא ניתן לו בשלב הזה.
לא ניתן לו, ואני ישר רוצה לגשת לשורה התחתונה ולשאול מה ישראל מפסידה כאן, כי בשלב הזה יש יחסי מסחר עם המפרציות, נכון? איפה זה עומד כרגע?
אז בואי נחלק את זה. יחסי מסחר מעל הרדאר יש לנו בהחלט עם המפרציות, כלומר עם איחוד האמירויות, ובתוכן שבע נסיכויות ובהן דובאי ואבו דאבי, ובחריין שהן בתוך הסכמי אברהם. עם יתר המדינות באזור, ובראשן סעודיה, יש לנו יחסים שחלקן מתחת לרדאר, וחלקן חברות ישראליות שעושות עסקים בתוך כל מיני אנטיטים זרים, וכל מיני סניפים בינלאומיים, אבל יחסים רשמיים אין לנו, וההפסד שלנו הוא אדיר, הוא דרמטי, אם את רוצה אפשר לדבר קצת מספרים.
כן, בדיוק, זה מה שרציתי לשאול.
אז בואי נדבר מספרים, אנחנו מדברים היום בעצם על שתי מדינות מפרציות שהן בתוך ההסכם, שהיא בחריין שהיא מדינה יחסית קטנה, ואיחוד האמירויות שהיא מדינה מאוד מאוד חשובה, שמעל כולן יש את סעודיה ויש שם עוד את אומן, קווייט וקטר שנמצאת בסימן שאלה, כי מסיבות שונות. כל האזור הזה הוא שער מאוד מאוד גדול גם לאזור תת היבשת ההודית לפקיסטן בראשה, ולאינדונזיה ומלזיה שהן שתי מדינות ענק עם כלכלות מאוד מתפתחות. אינדונזיה הולכת להיות אחת מ-10 הכלכלות הגדולות בעולם בעשור הקרוב. הסכם עם סעודיה, שסעודיה תוביל כמדינה ערבית, כמדינה סונית מאוד מאוד משמעותית גם במובן הדתי, בעצם יפתח לנו את כל האזור הזה. אנחנו מדברים על תלג של 4.5 טריליון דולר לשנה. זה דרמטי, זה יאפשר לחברות ישראליות לסייע בטכנולוגיה, בחקלאות, ברפואה, באנרגיות מתחדשות, באיכות הסביבה, באלף ואחד דברים שהאזורים האלה עושים, וזה יאפשר לנו לעשות את כל העסקים האלה לא דרך שותפים ולא עם טובות, אלא מעל הרדאר. מדובר פה בהכנסה אדירה שנתית. אני רק אתן עוד מספר אחד חשוב, עיר הטכנולוגיה, עיר הפלאות הסעודית שנבנית ותהיה מוכנה בעשור הקרוב, נאום, נבנית שלא במקרה בנקודה הצפון מערבית של סעודיה, מודע כמעט מרחק יריקה מישראל, בין ישראל, סעודיה וירדן. העיר הזאת צפויים להשקיע ב-9 טריליארד דולר, כלומר 9,000 מיליארד דולר, שהרבה מהכסף הזה ילך על טכנולוגיה. ניתן רק לדמיין מה חברות הטכנולוגיה הישראליות, לא מדבר כבר על ספקי ביטחון ושאר ספקים, יכולים לעשות בסכום
תגיד, מה שנשאר לנו בינתיים זה רק לדמיין, כי כמו שאנחנו רואים עכשיו, מה שמסתמן בממשלה בישראל, זה לא יקרה.
תראי, אם לפני השביעי באוקטובר, סעודיה הייתה על סף הסכמה לקבלת הצהרות מאוד חלביות בנושא מדינה פלסטינית, בנושא עתיד הפלסטינים, אני חושב שהשביעי באוקטובר, לצד האלימות האיומה שהייתה בו, בסופו של דבר גם מוטט לעולם שהבעיה הפלסטינית צריכה להיפטר, והסעודים היום לא יסכימו לשום פתרון שאין בו אמירה די ברורה לגבי העתיד הפלסטיני, גם אם היא אמירה רחוקה, מדובר להקים מדינה מחר, ועוד דברים סמליים, כמו למשל עלייה להר הבית, שזה דבר שהסעודים...
כן, בדיוק, ירושלים ופתרון הסוגיה הפלסטינית, והיה וזה לא קורה, ובוא נניח שזה לא יקרה, מה אנחנו מפסידים?
אז יש פה, כמו שאמרתי, שלושה דברים. קודם כל, כל הנושא הכלכלי, אנחנו נשאר בצד. אני עומד קריל לדוגמה את רכבת השלום, שמדברים עליה, מסילה יבשתית, שתוביל מיטת היבשת ההודית דרך סעודיה, אל אירופה ואל שאר יתר אסיה ואפריקה, במקום לעבור בישראל, היא תעבור בעיראק, היא תעבור בסוריה, אולי תעבור בלבנון, היא לא תעבור אצלנו. אנחנו פשוט נשאר בצד. בכל הנושאים הכלכליים האלה, חברים יקרים, אתם מחוץ להסכמים האלה, כל ההוגה הזאת, יש מספיק פיות שיוכלו אותה, אתם לא תאכלו את ההוגה הזאת, וזה מכה אדירה לכלכלת ישראל. נזכיר, כלכלת ישראל נמצאת היום בגירעון צפוי שנתי של בין 6-8%.
כן, ואם זה היה משתנה, היה בוסט אדיר לדבר הזה, ואני מקווה שמר כלכלה, שהוא ראש הממשלה במקרה, שומע את זה, והוא מבין שהוא הולך להפסיד פה הון עתק, ואולי משהו ישתנה, אולי, הלוואי.
אני חייב להגיד, זו הזדמנות באמת חד פעמית, אני רק אומר, וחשוב לציין, זה אחת לדור, משתנות הבריתות, ויש תזוזת לוחות טקטונים גדולה כפי שקורית היום, למשל אחרי מלחמת העולם השנייה, למשל אחרי התפוררות של סובייטי.
דרמה של ממש.
יש פה תזוזת לוחות טקטונים אדירה, סוריה מוכנה להיות בפנים, סעודיה שהיא מובילת העולם המוסלמי בוודאי הסוני. בתוך כל הסיפור הזה, אם ישראל תגיד לא, אם ישראל תהיה סרבנית, אנחנו נפסס הזדמנות שייתכן שלא תחזור בקרוב, וזה נורא.
טוב, שוב נגיד שנקווה שהוא שמע. דוקטור יעוז סבר, יור לשכת המסחר ישראל המפרץ, חבר בקואליציה לביטחון אזורי, תודה רבה שדיברת איתנו. נקווה לטוב. שלום, שלום
כולנו, ביי ביי.
עכשיו דיווחי תנועה עם רעות מתתיהו ארגון, פרסומות וחוזרים.
איפה הכסף? עם ענה דודוב.
חזרנו, אנחנו עדיין עם הנשיא טראמפ, והפעם אבל לכיוון סין עם המחסים. אמיר גלאור, אנחנו חוזרים אליך, יושב ראש קרנות אינפיניטי, נשיא לשכת המסחר ישראל-סין, ומחבר הספר לעבוד עם הסינים, אז אולי יהיה יותר קל עכשיו לעבוד עם הסינים, אחרי שדברים השתנו. שלום אמיר.
שלום וברכה.
שלום, שלום. אז קודם כל, כן, גם אני אשמח שתסביר לנו מה השתנה באמת, כלומר, מה המצב החדש נכון ללפני כמה ימים?
מה שהשתנה, שאחרי קרב מאוד קשה בין הסינים לאמריקאים, ברמת מכסים למעל 100% כל אחד, התיישבו למשא ומתן בשוויץ, ולאחר מספר ימים יחסית קצרים, קיבלו החלטה להפסקת אש, משמעותה 90 יום שבהם המכסים יורדים האמריקאים ל-30%, הסינים ל-10%, וחוץ מזה מורידים קצת אמברגויים למיניהם, חלק על חומרים מיוחדים וחלק על רכיבי שבבים, ומתחילים לדבר ומתוך כוונה להגיע להסכם סחר שמטרת ארצות הברית זה לצמצם את הגירעון שישנו היום, שהוא גירעון יחסית גדול בין סין לארצות הברית.
כמה, עד כמה זה משנה את המצב, או עד כמה זה דומה למה שהיה, או עד כמה זה עדיין סוג של דרמה?
זה עדיין יוצר לחץ מסוים על התעשיות, קודם כל בגלל שהתעשייה לא יודעת בדיוק האם יקרה לזה חלון עכשיו להשיג מלאים בדחיפות, לשלם עדיין או 10% או 30% מכס, או צד שני להניח שיהיה בסדר. אז האי ודאות הזאת היא לוחצת על החברות, ועדיין המכסים האלה בתוקף גם בכיף של 10% ו-30%, שזה לחץ אינפלציוני מסוים. הוא לא הוריד לגמרי את החששות, לראיה גם שוקי ההון הגיבו מאוד חזק בשלב ראשון, אבל היום כבר אחרת.
תן לנו בבקשה אמיר גלאור כמה דוגמאות מהצד הסיני, מהצד האמריקני, איך זה ישפיע על אלה ועל אלה.
אז בסין זה די קריטי, זאת הסיבה גם שהסינים יחסית מהר הסכימו קודם כל להוריד את הרמה, כי יש מפעלים רבים מאוד בעיקר באזורי הדרום שהם כולם בנויים לייצוא. היה לחץ גם קודם של מכסים, היה לחץ גיאופוליטי, וגם הכלכלה לא בצורה, גם בסין וגם בארצות הברית, לא הייתה מספיק חזקה מבחינתם, ואז באה קפיצה ל-145%. הדבר יצר פשיטות רגל, ואז עובדים ברחובות, מתחיל להיות לחץ חברתי, יש הרבה לחש בחש בתוך הממשלות המקומיות, אז המצב היה לא טוב, חד משמעית, ושלא נדבר על זה שתמיד יש את החשש שזה יכול לגלוש גם מחוץ למלחמת הסחר או לכיוונים נוספים, שחלקם יכולים להיות קינטיים. בצד האמריקאי זה יותר עניין של איך שטראמפ רואה את הדברים, הוא רוצה להראות שהוא יודע לסגור עסקאות, אז הוא סוגר עסקאות, גם אם לא באמת נסגרה עסקה, וגם אם זאת עסקה שאולי הוא יצטרך לפתוח לה עוד פעם, אבל כיוון שהוא על סף המחור לעניין של לסגור ולהראות דברים, אז הוא סוגר, הולך קדימה וסוגר.
כן, אתה יכול להגיד איך נקבעה בסוף התקרה החדשה, או הרצפה החדשה למחסים האלה?
כן, זה יחסית פשוט. ארצות הברית הטילה 10% נכס על כולם. זאת אומרת, בעצם גם ישראל חשופה ל-10%.
נכון.
ו-20% נוספים הם לא שייכים להטלת המכסים הזאת, הם שייכים לסוגיית הסמים. הננטיל שמקורו בסין, ויש הרבה עדויות שזה חלק מאיזושהי, יש אנשים שרואים את זה כנקמה על מלחמת האופיום, שלפני 150 שנה, שהכניסו סמים לתוך סין, ואמריקה רואה את סין כאשמה ב... הברחת הרבה מאוד מהסמים לתוך ארצות הברית, ולכן הטילה מכס של 20% כדי שסין תפסיק את הלגיטימציה או העלמת עין מהברחות סמים שמגיעות לסוף לארצות הברית.
עד כמה זה זמני אגב? זה 90 יום, נכון?
90 יום. אחרי 90 יום אנחנו נהיה בסרט חדש, שאו שהוא ילך יותר לכיוון האפס, אז יהיו הרבה פחות מכסים, ויכול להיות שזה תלוי קצת גם מה יקרה מול מדינות אחרות, או שיתרוממו המכסים חזרה. ומה ש...
כלומר, התנודות בשווקים עלולות להימשך.
בוודאי, אבל טראמפ רוצה משהו אחד בסיסי, הוא רוצה העברת ייצור מחוץ לסין וחלקו לארצות הברית. בנושאים חשובים, אסטרטגית ארצות הברית הוא רוצה שהחברות יעבירו בגלל אי היציבות, ודברים אחרים הוא רוצה פיזוריות. גם סין וגם ארצות הברית לא רוצות להיות תלויות אחת בשנייה. במאות תלויות אחת בשנייה. סין בקונטקסט בעיקר של שוק, ואמריקה תלויה בארצות הברית, תלויה בסין, גם ברכיבים קריטיים, גם בהחזקת האגרות החוב, שסין מחזיקה כל כך הרבה אגרות.
יש פה מנצחים ומפסידים? אנחנו תמיד שואלים את השאלה הזאת. מי הרוויח, מי הפסיד?
אני חושב שכרגע כולם מפסידים, אבל יכול להיות...
גם טראמפ?
התהליך הזה הוא נכון.
גם טראמפ הפסיד?
כן, גם טראמפ.
והוא מבין את זה, ולכן הוא הלך על הורדות?
כן, תראה, ברגע שיש עלייה של האחים בארצות הברית במחירי האחים, ברגע שהבורסות מקרטעות, יש חוסר יציבות, יש מצב שבו תעשיות אמריקאיות נפגעות ממש, כי אין להם רכיבים, יש חרם, בוודאי שנפגעים, אבל יכול להיות שאין ברירה, חייבים לעבור את התהליך הזה, כי בלעדיו... אי אפשר לתקן את העיוותים הגדולים מאוד שנוצרו.
של שנים.
אם ארצות הברית קונה פי חמש ויותר מסין, מאשר סין קונה ממנה, ומחזיקה במקום זה אגחים בהיקף כל כך גדול, זה סוג של פצצות כלכליות, ואתה יש שם התפוצצו, אז יש ניסיון לפוצץ אותם בצורה מדורגת, על ידי מכסים. זה לא בהכרח הדבר הכי גרוע, לא להיות תלוי במדינה אחרת.
אוקיי. אמיר גלו, נסתפק בזה להפעם. המשך יבוא, יושב ראש קרנות אינפיניטי, נשיא לשכת המסחר ישראל סין. תודה שדיברת איתנו. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
שלום, שלום. פרסומות. אנחנו לרן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים. שלום רן.
שלום וברכה.
אנחנו מדברים איתך לקראת הפגנה גדולה שאמורה להיות מחר בכיכר הבימה, אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך מעשית, מה קורה עם ההורדות, עם הפחתות השכר? תן לנו תמונת מצב.
למורים בחטיבות העליונות, כיתות י' י' ב' ב' עדיין לא הורידו, לא הפעילו את החוק נגדנו עדיין, כי ההוראות למעסיקים יצאו יחסית מאוחר, ולכן הניקוי יהיה רק מחודש הבא, מהמשכורת הקרובה.
תגיד, אתם מרגישים שגם שר החינוך וגם שר האוצר מנסים לטרפד לכם מחר את ההפגנה בכל מיני טיעונים שזה כביכול פוליטי וכל זה?
לא רק שמרגישים, אנחנו יודעים, כי רואים מה שקורה ברשתות ואנחנו יודעים מי הם אלה שמופיעים ברשתות.
דוגמאות?
למשל, אם ציבור שקודם לכן... נאבק על נושא מסוים, למשל, תומך בפורום קהלת. עכשיו אותו ציבור מדבר נגד המאבק שלנו. יש איזשהו קשר, זה בוודאי קשר סיבתי, אבל הדברים אומרים דרשני.
טוב, אמרת קהלת, אמרת פוליטי, כלומר זה ברור. מי מפעיל
לא,
פה את
לא מי? פוליטי, זה מה? לא פוליטי. פורום קהלת רוצה לחסל את העבודה מאורגנת. ואם יש אנרכיה, ומורים פועלים על דת עצמם, וארגונים פועלים על דת עצמם, בסופו של דבר ישנה אנרכיה. וזה מה שהם רוצים. הם רוצים לגרום לכך שהציבור הרחב שונא את העבודה מאורגנת.
אולי תסביר לנו על מה בעצם הטענות שלכם, כי אני חושבת שלא כולם מצויים בקיאים בסיפור הזה, אז בוא נתחיל רגע מההתחלה ואחר כך נלך למחר.
במשך שנה וחצי ניהלנו מסע ומתן מול משרד האוצר על מנת לקבל תוספות שכר. בסוף ספטמבר קיבלנו סוף סוף את המבוקש שלנו, אנחנו חתמנו על הסכם שכר, והתשלום הנוסף שהיינו אמורים לקבל בגין שנת 2023, באיחור של שנה, בסוף 24 קיבלנו סוף סוף את הכסף של 2023, כדי שלאחר חודש בחקיקה בכנסת תיקחו לנו את הכסף הזה. לא רק שלא קיבלנו תוספת, אלא דוחפים את היד עמוק לכיס של המורים. גם לנו יש ילדים, גם לנו יש בתים, גם לנו יש איכות חיים ורמת חיים. לא רק שאנחנו לא מקבלים תוספת שכר, לוקחים ממה שיש לנו. זה דבר שלא נוכל להסכים לו.
תגיד, השביתה של מורי הסתדרות המורים בעצם הסתיימה, למרות שהמורים שם מתנגדים ויש חלק מהמורים נקראים אפילו לשימועים, איך אתה הולך למנוע קרע שעלול להיווצר בארגון שלך אם הבעיות של הורדות שכר לא ייפטרו?
מפני שמדובר בהחלטת חוק, אנחנו לא יכולים לשבות נגד חוק, כי זה הופך לשביתה פוליטית. גם לא נוכל לעשות עיצומים אחרים, כי חתומים על שקט תעשייתי. לכן בחרנו בדרך משפטית ופנינו לבגץ. אנחנו נפגין, אנחנו נצא למאבק תקשורתי נגד אלה שרוצים לפגוע בנו, ומקווים שהבגץ יבטל את הגזל. ולכן זה בעצם הדרך שבה אנחנו בחרנו.
אתה מרגיש שיש לכם תמיכה גדולה לך, להנהגה שלך?
כן, כן, בוודאי. בהפגנה מחר בערב מופיעים גם הורים, מופיעים גם אנשים שאכפת להם, אנשי ציבור שאכפת להם ממערכת החינוך. זה לא רק אנחנו הדוברים מעל הבמה.
תגיד, ומה יהיה דקה אחרי ההפגנה הזאת? לאן זה הולך?
אנחנו מקווים שמשרד האוצר יתעשת וינהל איתנו מסע ומתן ונגיע להסכמות אחרות ולא בפגיעה בשכר. יש לנו הצעות שונות אחרות ששוות כסף לאוצר, אבל לא פוגעות במשכורות של המורים.
ואם משרד האוצר לא יתעשת?
נאלץ להחריף את המאבק, ובל תשכחו שאוטוטו זה חופש הגדול, חופשת הקיץ, ואחרי כל שבת מגיע גם מוצאי שבת.
טוב, אז קודם כל מחר ההפגנה הזאת מתקיימת בכיכר הבימה.
אני קורא לכל המורים, לכל הציבור, הציבור הרחב שאכפת לו ממערכת החינוך ומאיכות שלנו במדינה, שיבואו.
אוקיי, רן ארז, למרות שאנחנו לא נוהגים לקרוא פה להפגנות.
לא, אני קראתי, לא
אתה. לא, לא, בסדר. אני את שלי אמרתי ואתה גם את שלך. רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל יסודיים. תודה רבה, רן.
כל טוב, שלום ותודה.
שלום, שלום. טוב, חצבת, כל יום מדברים על חצבת ועוד ועוד מקרים, גם בקרב מבוגרים, גם בקרב ילדים. המקרה האחרון הוא של פעוט, ילד בן 3, שנמצא במצב קשה, הוא לא חוסן, למרות שהיו פניות להורים לחסל את הפעוט, לחסן את הפעוט הזה, אבל הילד לא חוסן. אנחנו רוצים קצת הסברים על המחלה הזאת, למה היא כל כך קשה, האם גם לילדים, בעיקר למבוגרים, עד כמה שאני מבינה. פרופסור אריאל טננבאום, מנהל מחלקת הילדים בהדסה עין כרם. שלום פרופסור.
שלום, צהריים טובים.
שלום. אתה יודע משהו על הילד, למרות שזה לא אצלך, זה בהלל יפה, מה קרה שם בדיוק? אתם בוודאי מדברים ביניכם.
אנחנו מדברים בינינו, ואכן זה לא המקרה היחיד, כלומר היו כמה מקרים של חצבת, וזה לא נעים בכלל. אני חושב שזאת אחת המחלות שאומרים עליה, מקרה הזה שאומרים זה וירוס, אז כן. גם חצבת זה וירוס, אבל זה וירוס וירוס, זאת אומרת זה באמת לא נעים. מחלה שיכולה להיות מאוד צוערת, מאוד קשה ומאוד מסתבכת.
למה דווקא המחלה הזאת, למה דווקא חצבת?
אז יש וירוסים שמתנהגים באופן שונה, חצבת יש כמה סיבוכים, קודם כל הנושא של ההדבקה שהיא באמת חריגה גם בכיוון של וירוסים, הרבה הרבה יותר משפעת למשל, בן אדם שחולה בחצבת עלול להדביק סדר גודל של 10-20 ואפילו יותר אנשים בסביבתו שאינם מחוסנים, כך שהמחלה עוברת מאוד מהר.
הדבקה, אבל עד כמה זה כן. מסכן אותנו?
אז חלק מהילדים והילדות, בעיקר כרגיל, אלה שהם מדוכאי חיסון, תינוקות מאוד קטנים, נשים בהיריון, אנשים קשישים, עלולים לחלות במחלה בצורה מאוד מסוכנת, כשל נשימתי וסיבוכים נוספים.
החיסון מסוכן?
לא. החיסון יעיל ביותר, אחד החיסונים הכי יעילים שקיימים.
גם ללא תגובות, כלומר, אנשים הרי חוששים, אנחנו בשנים האחרונות דיון ער מאוד לגבי החיסונים.
זה נכון, אבל אין דיון אמיתי. כלומר, העובדות המדעיות הן שהחיסון, זה אחד החיסונים הכי יעילים שהציל הכי הרבה אנשים בעולם. החיסון הוא חי מוחלש, והוא ניתן במסגרת חיסון מרובה שניתן בגיל שנה, שזה חזרת, חצבת, אבעבועות רוח ו-MMRV, חצבת, חזרת, אבעבועות והרביעי. עכשיו, מה שקורה זה שהחיסון הזה כן אחרי והדמת, סליחה. החיסון אכן יכול לגרום, ברוב הילדים לא גורם לשום תופעות לוואי, חלק קטן יש להם קצת פריחה, קצת חום, ומרגישים לא נעים לתקופה קצרה, זה הכל.
זה חיסון שניתן אחד לכל החיים, או שצריך לקבל איזשהו דחף או משהו כזה?
אז מקבלים אותו בגיל שנה, אחר כך בכיתה א' או ב', אחר כך בכיתה ו' ז', ואחר כך ממשיכים לפי צורך. אני כן אגיד שצריך לזכור שהחיסונים האלה, חוץ מזה שהם מצילים חיים, הם מצילים, נגיד, מתי בפעם האחרונה מישהו מהמאזינים שמע על תינוק שנולד אימום לבבי בגלל שהאימא חלתה באדמת? זאת רק דוגמה להצלה המדהימה שהחיסונים האלה גורמים. מי בפעם האחרונה שמע על אישה הרה שהפילה את עוברה או שילדה מוקדם בגלל שהיא נדבקה בחצבת, שזה משהו שחצבת עושה אגב, הפלות ולידות מוקדמות וסיבוכים מאוד קשים אצל נשים. מי מהמאזינים שמע דבר כזה? אז זה שוב הוכחה לכמה שהחיסונים האלה באמת שינו את פני המחלות והבריאות, ונתן כל כך הרבה בריאות.
יש מצב שאדם מבוגר שחוסן בגיל תינוק חולה שוב, נדבק?
כן, החיסון לא מחזיק לכל החיים. אני רופא ילדים, כן?
נכון.
אבל אני כן מכיר את ההדבקות שקורות כשהיו כמה התפרצויות. החיסון, גם אם הוא לא מונע את המחלה, לעתים הוא לפחות נותן למחלה להופיע בצורה הרבה יותר קלה ועם הרבה פחות סיבוכים. וכמו שאומרים בפסח, דיינו, את מבינה? לפעמים גם זה בסדר, רק שלא יגיעו לבית חולים, לטיפול נמרץ וחלילה לגרוע מזה.
למה לא מחסנים בעצם את כל האוכלוסייה? הבוגרת, אז, נגיד.
אוקיי, אז שוב, אני רופא ילדים, ואני לא זוכר להגיד לך כרגע כמה זמן החיסון מחזיק. אני כן אגיד לך דוגמאות אחרות, למשל של אבעבועות רוח, אז בשביל למנוע שלווקת חוגרת, מחסנים גם אנשים מבוגרים, למרות שהם או שהם חלו כשהם היו תינוקות, או שהם חוסנו בגיל מאוד צעיר. אחרי עשרות שנים, אכן יש ירידה מסוימת. יש אוכלוסיות שנמצאות בסיכון, למשל עובדי מערכת הבריאות. אז אני, כמו כל העמיתים שלי, אכן או שאנחנו בודקים רמות נוגדנים, או שאנחנו מקבלים חיסון אחת בשביל למנוע הדבקה.
אז עשית את זה?
כן, ודאי.
תגיד, מי האוכלוסייה שנדבקת יותר?
תינוקות, ילדים קטנים. אני אגיד לך, הבעיה בווירוס הזה שמספיק להיות במעלית או בחדר סגור עם בן אדם, בקניון או במטוס, לא צריך לגעת בבן אדם בשביל להידבק, ולכן ההדבקה היא כל כך, אפילו אחרי שהבן אדם שחולה בחצבת עוזב את החדר, אם אתה נכנס לחדר שבו היה חולה חצבת, אתה עלול להידבק. אז זאת אומרת, זה באמת
זה ממש רץ, זה טס, הדבר הזה.
ממש, הרבה יותר מדבק מקורונה, למשל.
תגיד, ויש מצב שיש אוכלוסיות שהרי לא מתחסנות, מתנגדות לחיסונים. האם ההדבקה שם רווחת יותר?
כן, חד משמעית. זה חד משמעית, יש אוכלוסיות, אם זה קבוצות גדולות במרוכז, אם זה בשכונה מסוימת, בית ספר, גן וכולי, אז זה כמו...
כמה זה רווח בקרב חרדים או ערבים?
אז אני מציע בעניין הזה לאו דווקא לסווג את זה מהבחינה הזאת, כי להגיד חרדים או בלונדינים או צפונים וכאלה, אז ישראל מאוד מורכבת. אני יכול להגיד לך שיש אוכלוסיות חרדיות שמתחסנות בצורה מושלמת, ממש.
מצוין.
אז אני חושב שזה מאוד תלוי איפה ולמה וכמה. לעומת זאת, אגב, יש אוכלוסיות חילוניות בערים ובכפרים מסוימים שאנחנו יודעים שיש שם ירידה מאוד ניכרת בהתחסנות. אז את יודעת, דיסאינפורמציה וכל מיני שטויות כאלה.
אוקיי, טוב, לכו להתחסן, קודם כל.
כן, חד משמעי להתחסן, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, ובתי החולים מלאים, להתחסן בבקשה, כן.
לגמרי. פרופסור אריאל טננבוים, מנהל מחלקת הילדים בהדסה עין כרם, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לך, חג בריאות.
תודה. פרסומות ובורסה.
עכשיו, איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים. שלום ירון.
אהלן.
שלום, שלום. למה הכל ירד אצלנו היום, למרות שזה התמתן קצת ככה לקראת סוף המסחר?
אני אגיד לך בקירות, אני באמת לא יודע. סך הכל הנתונים פה אמורים היו לתמוך דווקא בעלייה של השוק, כן. אבל אנחנו באמת רואים ירידה של 2/3% ב-35%, תל אביב 90 עולה ב-4 עשיריות, מסחר מאוד מאוד מעורב. אפשר להגיד למשל שחברות ה-IT, מטריקס וחילת, מטריקס ו-One, סליחה, תרסימו היום דוחות מצוינים, והן עולות ב-4%, פרטנר יורדת היום בשיעור אחד אחרי הדוחות שלה, זאת אומרת, מסחר מאוד מאוד מעורב. גם וול סטריט פותחת את המסחר במגמה מעורבת, עם נטייה לעליות, נאסדק עולה 0.5%, S&P 0.25%, דאו יורד את
הסחר. יש שם, ירון, נתוני אינפלציה, נכון?
כן, אפילו מפתיעים במעט לטובה, ציפינו לאינפלציה למדד שעלה ב-0.3, עלה רק ב-0.2, mm-hmm. האינפלציה בארצות הברית מתכנסת לאט לאט, היא כבר עלתה בקצב שנתי של 2% ו-3 עשיריות, עשירית פחות מהצפי, הפד שבוע שעבר הותיר את הריבית על כנה, באמצע יוני יש עוד מפגש, אני לא מאמין שהוא כבר עכשיו מוריד את הריבית, אבל זה בהחלט משהו שהולך ומתקרב.
אתה יודע, אוקיי, עכשיו מה שמעניין זה הסקטור של הביוטק, הסקטור הרפואה, אחרי הודעת טראמפ אתמול, שוב הוא ככה מביא איזה בומבה על הראש, ואומר להוריד את מחירי התרופות, מה קורה שם?
אנחנו לא יכולים הרי לעבור יום בלי שטראמפ ידע פה, זה שום משהו בשוק. הוא דיבר על זה שהוא רוצה להוריד את מחירי התרופות, מדברים על ירידה של 60%.
לא, הסיפור המעניין הוא שהוא שמע מחבר שטלפן אליו מלונדון, ואמר שתרופה X שהוא קנה שם בבית מרקחת, עולה נגיד 80 יורו, או 80 סטרלינג, ובארצות הברית זה עולה $1,200. זה כאילו היה...
הפערים הם פערים מזהים, אבל צריך גם לזכור שבארצות הברית הסיפור הוא קצת שונה משאר המדינות, כי שם אין קופות חולים והקנייה היא הרבה יותר מבוזרת.
נכון, ביטוחי הבריאות נורא יקרים והכל. אוקיי, אז הוא שמע מהחבר והוא אמר יאללה נוריד?
יאללה נוריד, אבל זה לא יהיה כזה פשוט, כי קודם כל זה צו נשיאותי, זה צריך לעבור סנאט, ועוד לא ברור איך זה יעשה ומה היכולת שלו, ולכן ראינו תגובה ראשונית מאוד שלילית בחברות הפארמה, אחרי זה התמתנות טבע אפילו על טראמפ, ב-6%, למרות ההודעה הזאת של טראמפ. ייקח עוד הרבה זמן ויש פה אי ודאות, אבל זה רק דוגמה קטנה, כן. באמת לכאוס מאוד גדול בשווקים בעקבות.
טוב, ירון, אנחנו נסיים כאן, ירון פרידמן, תודה רבה.
לי, טוב.
וסיימנו בכלל את התוכנית להיום.